כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, יוד א' באייר תפשין, עין זין, חבב לעומר תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף ה'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בתפילת מנחה של היום, היא מסופק עם הזכיר, גשם אינו חוזר, כיוון שחלפו כבר 90 תפילות שלא הזכיר בהם גשם. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי. מדי בוקר, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, שהוא היה בערב שבת קודש פרשת אחרי מות קדושים, ואז למדנו את דפים קוף ג' וקוף ד' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת, נחזור על השאלות ונציב לידם את התשובות. שאלה ראשונה על דף קוף ג' הייתה, אומר לחברו בית קור אפר, והיו בו נקעים, עד איזה גודל נמדדים עמה, והאם הוא רק כשאפשר לזרוע בהם, ומניין? והתשובה היא, עד יוד תפחים, ואפילו אינם ראויים לזריע, ולכן נשנו יחד עם סלעים. שאלה שנייה, באיזה לשון דומה נמדדים עם האף נקעים גדולים יותר? והתשובה כשאמר, כבית קור אפר. שאלה שלישית, אימתי גם נקעים קטנים אינם נמדדים עם ה? והתשובה כשביחד הם יותר מבית דלת קבין בבית קור, וגם בדלת קבין הוא רק כשמפוזרים בשדה, כהי קבין ויותר, ודווקא כשמפוזרים ברוב הבית קור. שאלה רביעית, המקדיש שדה הוא בשנת היובל. האם גורסים בשנת היובל? ומדוע? התשובה, לרשבם לא גורסים בשנת היובל, כי במקדיש שדה הוא בשנת היובל, מחלוקת רב ושמואל, האם אינה קדושה כלל או שקדושה ומיד יוצאת? תוספות כותבים, שאפשר לגרוס כך, והכוונה בשנה הראשונה שאחר היובל. שאלה חמישית, מה נלמד מהכתוב, ואם יזדה אחוזתו והתשובה, שגם קרקע קטנה כבית רובע נפדית לפי ערך של 50 שקל כסף לבית זרע חומר שעורים. שאלה שישית, מה דינו של סלע יחידי והתשובה, אם הוא בקצה השדה או אף בתוכך סמוך למיצר, אינו נמדד עמה, וכשיש הפסק אפר או כשיש אפר מלמטה או מלמעלה, ספק. שאלה שביעית, כשאמר מידה בחבל ופיחת כלשהו ינקה, מדוע לא יבטל הכל בטענה שלא קנה על דעת כן, אומר התוספות, משום שמדובר כשהיה עומד מתחילה בתוך השדה, שידע כבר שמה שאמר לו אינו מדויק. שאלה שמינית, כשאמר בית קור אפר סתם, האם אבי כמידה בחבל או כהן חסר הן יתר? והתשובה, הרי זה כהן חסר והן יתר. שאלה תשיעית, כשאוסיף לו יותר מרוב על הסעה, האם יחזיר מעות או קרקע? והתשובה, אם רוצה המוכר יחזיר לו מעות כדי ליפות כוחו, אם אין לו מה לעשות עם קרקע קטנה זו. השאלה האחרונה, בדף קוף ד' שהייתה יקרה ואוזלה או להפך ומחזיר מעות כנגד התוספת. כמה משלם? התשובה משלם לפי השער הזול. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפים קוף ג' וקוף ד' ממסכת בבא בתרא בשיעורנו הקודם. וכעת מוריי ורבותיי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע י' באייר תפשין עין זין חבב לעומר. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו ללימוד דפינו היומי על דף קוף ה' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף ד' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, מידה בחבל אני מוכר לך, הן חסר, הן יתר, ביטל הן חסר, הן יתר, מידה בחבל. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל ודף קוף ג' עמוד ב' התבהר שהמוכר לחברו בית קור אפר, ואומר לו שימכור לו במידה בחבל, כלומר מידה מדויקת, אז אם פיחת לו אפילו במעט, חייב המוכר להוסיף לו לשיעור בית קור, וכן אם הוסיף לו אפילו במעט, יחזיר הקונה. אבל אם אמר לו שמוכר לו בית קור, הן חסר, הן יתר, בין אם יש יותר, בין אם יש פחות, יש בזה מכילה עד שיוסיף או יפחית שיעור בית רובע לכל סאה. ורובע קו לכל סאה הוא כשיעור 30 רבעים לבית קור, ש30 סאים ישנם בקור שהם 7 קבין ומחצה. ואם יפחית או הוסיף יותר מכך, עליהם להחזיר את ההפרש עד שיגיעו לבית קור. משנתנו דנה באופן שאמר שתי לשונות הסותרות זו את זו. אומרת המשנה בדף קוף דלת עמוד בית, המוכר לחברו בית קור אפר ואמר לו בית קור זה, מידה בחבל אני מוכר לך, הן חסר, הן יתר, ונמצא בזה שאמר שתי לשונות סותרות. מידה בחבל היינו מידה מדויקת שלא יחסר ולא יותיר אפילו כלשהו, והן חסר והן יתר, היינו אפילו אם יותיר או יחסיר עד שיעור של בית רובע, לסאה שהם 7 קבין ומחצה, לבית קור. הדין הוא שביטל מה שאמר בסוף דבריו, הן חסר, הן יתר, את מה שאמר בתחילה מידה בחבל. כיוון שמסתבר שחזר בו מתחילה דבריו ורוצה שיהיה המקח כפי שסיים. והדין הוא שאפילו פיחת רובע לסאה או אותיר רובע לסאה, המקח קיים. אומרת המשנה, אם אמר המוכר בית קור אפר אני מוכר לך, הן חסר, הן יתר, מידה בחבל, וגם פה יש סתירה מתחילת דבריו לסוף דבריו, גם בזה הדין הוא שביטל הדיבור מידה בחבל שאמר בסוף, את מה שאמר בתחילת דבריו הן חסר, הן יתר. ואם פיחת אפילו משהו, יוסיף, ואם הותיר משהו, יחזיר. מסיים התנה, אלו הם דברי רבי שמעון בן ננס. והגמרא תבאר שחכמים חולקים עליו. ולמרות שכבר ברישא התבאר הדין הזה שהולכים אחרי סיום דבריו, מכל מקום היה מקום לומר, שאין זה מחמת שהולכים אחר לשון אחרון, אלא אדרבה, הולכים אחרי תחילת דבריו, שאמר בית קור אפר אני מוכר לך. כמו שלמדנו לאל בדף קוף דלת עמוד א', שהאומר לשון זה, הרי זה כאומר אין חסר אין יתר. ולכן הוא צריכה המשנה להשמיע בסיפה שהטעם הוא מחמת שהולכים אחרי סיום דבריו. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף דלת עמוד ב' וסופה בדף קוף ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת בן הנס, אדם האומר שתי לשונות הסותרים זה את זה, תופסים את לשונו האחרון. מביאה הגמרא שיש חולקים עליו בזה. אומרת הגמרא, אמר רבי אבא בר ממל, אמר רב בשמו של רב, חולקין עליו חבריו על בן הנס וסוברים שהדבר ספק האם הולכים אחרי הלשון הראשון או אחרי הלשון האחרון, ומספק חולקים בממון. אף ששינה את דבריו בתוך כדי דיבור, שהוא זמן שיכול אדם לחזור בו מכל מקום, כיוון שרק אמר את הלשון האחרון ולא הוסיף לומר בפירוש שהוא חוזר בו מדבריו הראשונים, יש לחשוש שלא חזר בו. כך מסביר הריטב"א. אבל התוספות ריט פירש שהסוברים שהדבר ספק, היינו כיוון שכשאדם אומר שתי לשונות יחד, מסתבר שלא הייתה כוונתו לשנות את דבריו, אלא לכופלם כדי לחזק את דבריו. וטעה והתבלבל בלשונו ושינה את דבריו באחת הפעמים. והספק הוא באיזה לשון אמר, כפי שהתכוון ובאיזה לשון טעה. ולפי זה מבאר תוספות ריד את טעמו של הסובר, תפוס לשון אחרון הוא, כיוון שמסתבר שאמר את שתי הלשונות בכוונה ולא טעה באחת מהם. ולכן אומרים שהלשון האחרון הוא העיקר וחזר בו מהלשון הראשון. הוא מוסיף שטעמו של הסובר תפוס לשון ראשון הוא, כיוון שלדעתו אנחנו אומרים שהלשון הראשון נאמר בכוונה, אילו בלשון השני טעה, אבל לא התכוון לחזור בו ולכן תופסים את הלשון הראשון. ואומרת הגמרא, מה התחדש בדברי רב? שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן, מה חידש לנו רב? הרי כבר תנינה, שנינו את דעת חכמים במשנה במסכת בבא מציעא, בדף קוף בית עמוד א', מעשה שהיה בעיר ציפורי באדם אחד ששכר בית מרחץ מחברו, ואמר המזכיר, אני מזכיר לך את המרחץ ב-12 זהובים לשנה, ודינר זהב לחודש, ונמצא שאמר כאן שני אופני תשלום. אף שבשנה רגילה אין חילוק ביניהם, מכל מקום אם התעברה השנה ויש בה 13 חודשים, יש חילוק בין האופנים, שאם לתפוס את לשונו הראשון, חיובו הוא 12 זהובים לשנה, ואין לו צריך להוסיף כלום. אבל אם לתפוס את לשונו האחרון שהחיוב הוא דינר זהב לחודש, צריך לשלם לו 13 זהובים לשנה הזו. בא מעשה זה לפני רבן שמעון בן גמליאל ובפני רבי יוסי, ואמרו שהדין הוא שיחלוקו הסוחר והמזכיר את חודש העיבור, וישלם לו שכר על חצי חודש, כיוון שיש ספק אם תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון. אם כן, מבואר במשנה הזו, שנחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי על בן הנס האומר, תפוס לשון אחרון, אז מה חידש רב בדבריו? תרץ את הגמרא שרב היה צריך להשמיע שחכמים חולקים על בן הנס שבמשנתנו וסוברים שיחלוקו, למרות שבמשנה במסכת בבא מציעא לגבי המרחץ, התבאר בפירוש שהם סוברים שיחלוקו. למה? כיוון דאם מהתם, אם היינו רוצים ללמוד זאת מהמשנה שם במסכת בבא מציעא, והאמינה הייתי יכול לומר ולדחות שבאמת אין הטעם משום שיש ספק אם תפוס לשון ראשון או אחרון. אלא דווקא הטעם, דווקא שם הדין הוא שיחלוק, הוא כיוון שאין הלשונות סותרים בוודאי זה את זה. ומצד אחד יקה למיימר אפשר לומר, שמה שאמר בסוף דבריו דינר זהב לחודש מעד ארכה מעד הרבה, הוא חוזר בו ממה שאמר בתחילה שהתשלום יהיה לפי 12 זהובים לשנה, ומצד שני יקה למיימר שלא התכוון לחזור בו אלא פירוש שכה מפרש. הוא מפרש את דבריו הראשונים, שאומנם סכום התשלום הוא 12 זהובים לשנה, אבל אופן התשלום יהיה על ידי שישלם לו בכל חודש דינר זהב, ולא שישלם לו בסוף השנה 12 זהובים. וממילא, אף בשנה מעוברת אינו צריך להוסיף דינר על חודש העיבור, וכיוון שיש ספק אם חזר או לא, אמרו רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי שיחלוקו. אבל אחר כאן במשנתנו דוודאי כעד הרבה, שבוודאי חזר בו בלשון האחרון, שהרי הוא סותר לגמרי ללשון הראשון, אימא לא. היינו אומרים שלא יחלוקו חכמים, על בן הנס אל היודו שתופסים את הלשון האחרון. כמה שמלן, לכן הוא צריך רב לחדש שחכמים חולקים על בן הנס. הוא משמיע לנו בזה שסברת רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי היא, כיוון שהסתפקו האם תפוס לשון ראשון או לשון אחרון, לכן אמרו יחלוקו, ולכן אמרו בבא מציע שיחלוקו, והוא הדין שבמשנתנו יסברו חכמים אלו שיחלוקו. מה מביאה את דעת שמואל שאף הוא סובר שחכמים חולקים על בן הנס? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, זו מה ששנינו במשנתנו שאומרים, תפוס לשון אחרון, אלו הם רק דברי בן הנס, אבל חכמים אומרים שנידון זהו ספק, האם תפוס לשון ראשון או לשון אחרון, וכיוון שהמוכר מוחזק בקרקע, ידו על העליונה. והנימוקי יוסף מוסיף שמסתבר שהמוכר אמר בכוונה את כל הלשונות לתועלתו. הוא אמר לשון מידה בחבל, כדי שאם יימצא בשדה יותר מבית קור, אפילו משהו, יצטרך הלוקח להחזיר לו את היתרה. והוסיף המוכר לומר גם, הן חסר, הן יתר, כדי שאם יימצא חסר בבית קור עד רוב לביצה, לא יצטרך להשלים ללוקח. הרי מיגש והריטב"א אומרים שהטעם שאין הולכים כאן אחר הלשון האחרון, זה כיוון שאמר בבת אחת את שני הדיבורים ולא יפסיק ביניהם בדיבור אחר. לכן אנחנו תופסים את שתי הלשונות ויד המוכר על העליונה. אבל אם היה מפסיק בין שתי הלשונות בדיבור אחר, לדברי הכל, היו הולכים אחר הלשון האחרון. ממשיך רב יהודה בשמו של שמואל ואומר, ואלך אחר הפחות שבלשונות, אחר הלשון שמפחיתה את כוחו של הלוקח. ובכל אופן הלוקח מפסיד, שאם נוסף אפילו משהו, חייב להחזיר למוכר. שהרי פירש מידה בחבל. ואילו אם חיסר לו המוכר עד רוב הלסעה, אין המוכר חייב להוסיף לו, שהרי אמר גם את הלשון, הן חסר, הן יתר, והלוקח יפסיד. אם כן, אנחנו רואים בגמרא שלעולם הולכים אחר הפחות שבלשונות. והראשונים נחלקו באיזה אופן מדובר. דעת הרמב״ם בלכות מחירה פרק כוח הלכה י' א', שאין חילוק בין מקום שכבר נתן הלוקח את המעות, לבין מקום שעדיין לא שילם למוכר את המעות. והרעבד תמה על דבריו, שהרי מה שאמרו עליך אחר הפחות שבלשונות, היינו שמקילים על הנתבע, ואין מוציאים ממנו. אם כן, יש לחלק כך, שאם המעות עדיין ביד הלוקח שעדיין לא שילם, אי אפשר להוציא מידו את כל המעות מספק. שהרי ייתכן שהמחירה הייתה בדווקא, וכיוון שחסר כלשהו, אינו חייב לשלם כנגד הכל. רק אם המעות כבר ביד המוכר, אי אפשר לחייבו להחזירם ללוקח מספק, אלא משאירים את המעות בידו. מבררת הגמרא עם שמואל עצמו, פוסק הלכה כבן הנס או כחכמים. מקשה הגמרא, יש לדייק מלשונו של שמואל שאמר, זו דברי בן הנס, שכוונתו לומר שרק בן הנס סובר כן, ואילו שמואל עצמו לא סביר עליה, אינו פוסק כמותו, אלא הוא פוסק כמו חכמים שחולקים על בן הנס. ולכן לא אמר, כלשון שאמר רב חלוקין עליו, חווי רב. וקשה, הרי רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, אדם האומר לחברו, קור חיטים, דהיינו 30 סעים, במחיר של 30 סלעים אני מוכר לך, ורצון המוכר למכור דווקא קור שלם, ולא פחות, כי מדובר שהמוכר היה צריך מעות של דמי קור בדיוק, ולכן רצונו למכור לו קור מצומצם, לא פחות ולא יותר. הרי שכל הקור נחשב כמקח אחד, ועד שלא ימשוך את כולו, לא נגמר המקח. ולכן, יכול כל אחד מהם לחזור בו מהמקח, אפילו אחרי שמשך הלוקח 29 סעין. ועכשיו הוא אוחז במשיכת הסעה האחרונה, עדיין שניהם יכולים לחזור בהם מן המקח. אבל אם אמר לו קור ב-30, סעה בסלע אני מוכר לך, אף שמתחילת דבריו משמע שכל הקור הוא מקח אחד, מכל מקום הולכים אחרי סיום דבריו שמוכר לו סעה בסלע. וממילא יש כאן 30 מחירות נפרדות, ולכן הדין הוא שראשון ראשון קנה. כל סעה וסעה שמשך הלוקח, קנאה, ואין אחד מהם יכול לחזור בו. מוכח ששמואל סובר שתופסים את הלשון האחרון. והיינו כדברי בן הנס במשנתנו, ואילו מלשונו, זו דברי בן הנס משמע, שאינו פוסק כמותו. ותרץ את הגמרא אלא באמת אין כוונת שמואל לומר שאינו פוסק כבן הנס, אלא מה שאמר שמואל, זו דברי בן הנס, כוונתו רק לומר שחכמים חולקים עליו, אילו שמואל עצמו סביר עלי הוא סובר כבן ננס. ממשיכה הגמרא לדון בדעת שמואל ומקשה. ומי סביר עלי? וכי אפשר לומר ששמואל סובר כבן ננס שתופסים את הלשון האחרון? ואמר שמואל, הרי שמואל אמר על המשנה במסכת בבא מציע דף קוף ב' עמוד א', שהובאה לאל, המזכיר בית לחברו ואמר לו שתי לשונות, 12 זהובים לשנה ודינר זהב לחודש, והתעברה השנה ונוסף חודש לשנה, יחלקו המזכיר והסוחר את חודש העיבור, ועל זה אמר שמואל, שדין יחלוקו שנאמר במשנה, בבא המזכיר וטבע את הסוחר באמצע החודש ה-13, עסקינן, מדובר שכיוון שיש ספק אם תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון, אנו משאירים כל אחד בחזקתו, ולכן על החצי חודש שכבר עבר, והמזכיר דורש מהסוחר לשלם לו, אנחנו אומרים שישאר הממון בחזקת הסוחר ופטור. אילו על חצי החודש הבא, שהסוחר רוצה לגור בבית בלי לשלם, אנחנו אומרים שהבית יישאר בחזקת המזכיר, ואין הסוחר יכול לגור בו ללא תשלום. כך ביאר שמואל את הדין יחלוקו שנאמר במשנה וטעמו, כיוון שיש ספק אם תופסים את הלשון הראשון או את הלשון האחרון, לכן אומרים יחלוקו. אמנם רב ורב נחמן שם במסכת בבא מציע סוברים, שלא אומרים יחלוקו כלל, אלא הסוחר חייב לשלם למזכיר את כל החודש של העיבור, וטעם הדבר. לדעת רב משום שתפוס לשון אחרון, וכיוון שסיים ואמר דינר זהב לחודש, הרי פירש שהסחירות תהיה לפי דינר זהב כל חודש. לדעת רב נחמן, אנחנו מסתפקים עם תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון, ומספק אנחנו משאירים את הדבר בחזקתו. כיוון שהספק נולד בתחילת החודש ובאותו זמן המזכיר מוחזק בקרקע, הרי שמספק אינו חייב להניח לסוחר לגור בביתו בחינם. ולכן אפילו אם בא בסוף החודש, חייב הסוחר לשלם למזכיר את הכל. אבל ממשיכה הגמרא בדעתו של שמואל ואומרת, אם בא המזכיר בתחילת החודש ה-13 ותובע מהסוחר שישלם לו, הדין הוא שכולו כל שכר החודש שייך למזכיר, כי הוא המוחזק בקרקע. ואילו אם בא המזכיר בסוף החודש לטובעו, כולו לסוחר. כלומר שהסוחר פטור מלשלמו, כיוון שהמזכיר תובע ממון, ומספק משאירים את הממון בחזקת הסוחר. ומדברי שמואל שהולכים אחרי המוחזק מוכח, שהוא מסתפק אם תופסים את הלשון הראשון או את הלשון האחרון, ואילו לאיל אמרנו ששמואל סובר תפוס לשון אחרון, ולכן המוכר קור ב-30 שאה בסלע, ראשון ראשון קנה. לפני שנביא את תירוץ הגמרא, נאמר שלכאורה יכלה הגמרא לומר ששמואל שאמר שמדובר בבא באמצע החודש, בא רק לבאר את הדין האמור במשנה, ויתכן שהוא עצמו אינו סובר כן, אלא הוא סובר שתופסים בוודאות את הלשון האחרון. תרץ הרשב"ם, שאם לא היה סובר כך שמואל, לא היה נדחק להעמיד את המשנה באופן הזה, אלא היה מבאר או כמו רב או כמו רב נחמן שם במסכת בבא מציע דף קוף ב' עמוד ב', שלא חילקו בין בא בתחילת החודש לבין בא בסופו, אלא לשיטת רב תופסים את הלשון האחרון, ולרב נחמן מספק המוציא מחברו, עליו הראיה והמזכיר הוא המוחזק בקרקע. אילו הריטב"א פירש, הגמרא הבינה ששמואל עצמו סובר כן, מכך שהעריך לבאר את פרטי הדינים בבא בתחילת החודש ובא בסוף החודש, ולא אמר רק מתניתין שהמשנה מדברת בבא באמצע החודש עסקינן. עוד יש להקשות, מדוע לא תרצה הגמרא שלעולם שמואל סובר כמו בן הנס שתופסים את הלשון האחרון, ומה שביאר את המשנה של מרחץ באופן שבא באמצע החודש, זה כמו הסברה שאמרה הגמרא לאל שלגבי מרחץ, אין הכרח שחזר בו, אלא ייתכן שפירש את דבריו הראשונים, שאופן התשלום של 12 הזהובים לשנה, יהיה על ידי שישלם לו כל חודש דינר אחד, ולא שישלם לו בסוף את הכל. וכיוון שיש ספק אם מתכוון לחזור בו, או לפרש את דבריו, הדין תלוי מתי בא המזכיר. אם בא בתחילת החודש הוא מוחזק, אם בא באמצע, שניהם מוחזקים. תרצים הרשב"ם והתוספות, שכיוון שאמר שמואל, זו דברי בן ננס, משמע שהוא אינו סובר כך, כמבואר בגמרא. ולכן, אף על פי שהגמרא דחקה לומר שהוא סובר כבן הנס, נוח לה לחזור בה ולהעמיד שאינו סובר כמותו. כמו שהגמרא מיד תבאר. עוד מתרץ הרשב"ם שהרי רב אמר שחבריו של בן הנס חלוקים עליו. ומי זה חבריו? רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי במשנה של מרחץ שאומרים שיחלקו את חודש העיבור, והם סוברים שאף כשיש שתי לשונות, אין תופסים בהכרח את הלשון האחרון אלא הדבר מוטל בספק. וגם שמואל מסכים עם רב בדבר הזה, שהמשנה של מרחץ לא נאמרה בדעת בן הנס, אלא כדעת החולקים עליו. ואם כן, אף לדעת שמואל, טעמה של המשנה הזו, אינה מחמת שייתכן שפירש את דבריו, שהרי בזה לא היה חולק בן הנס, אלא משום הספק אם תפוס לשון ראשון, או תפוס לשון אחרון. אם כן, חוזרים אל הגמרא, שמקשה שמדברי שמואל שאמר שהולכים אחרי המוחזק מוכח, שהוא מסתפק אם תופסים לשון ראשון או אחרון, ולעיל אמרנו ששמואל אומר תפוס לשון אחרון, ולכן המוכר קור ב-30 שאה בסלע ראשון ראשון קנה, כל שאה ושאה קונה ועובר לרשותו. מתרץ את הגמרא, ובעצם היא חוזרת במחמת הקושייה הזו ואומרת שלדעת שמואל יש ספק אם תפוס לשון ראשון או אחרון. אלא לעולם מה שאמר שמואל, זאת דברי בן אנס וחכמים חולקים עליו, כוונתו של שמואל אומר, שדעת בן אנס שתפוס לשון אחרון זו דעת יחיד. ולכן, שמואל עצמו לא סביר עליה, הוא לא סובר כבן אנס, אלא הוא מסתפק. אם אומרים תפוס לשון ראשון או אחרון. ולכן, בדין של משנתנו הוא סובר כחכמים, שהולכים אחרי המוחזק ואחרי הפחות שבלשונות. אילו באופן של קור ב-30 שאה בסלע, שעל זה אמר שמואל ראשון ראשון קנה, אין טעמו של שמואל משום תפוס לשון אחרון, כפי שרצינו לפרש, אלא באמת הדבר ספק אם תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון. וטעמו הוא שכמו הטעם שם במשנה של מרחץ שהדין יחלוקו והעמית שמואל בבא המזכיר באמצע החודש, טעם המאי, מה הטעם שיחלוקו משום דטפיס, שכל אחד תפוס במחצית מסחר החודש. וזהו גם הטעם של רבנן שאומרים לגבי מידה בחבל הלך אחר לשון שמפחיתה את כוחו של הלוקח, משום שהמוכר מוחזק בקרקע. אם כן, גם במקרה הזה שכל אחד תפוס במחצית מסחר החודש, הסוחר תופס את השכר עבור החצי חודש שכבר גר כאן, והמזכיר מוחזק בקרקע ויכול לעכב את הסוחר מלגור שם בחצי השני של החודש, החנמי, גם כאן לגבי קור ב-30 שאה בסלע, שראשון ראשון קנה הטעם הוא משום דעת אפיס. הלוקח כבר תפוס במה שכבר משך. ובזה אין אומרים העמד התבואה בחזקת בעליה הראשונים, מפני שרק לגבי קרקע אנחנו אומרים, שגם כשאחר מחזיק בה היא נשארת בחזקת בעליה לפי שאינה נגזלת, אבל מטלטלין בחזקת המחזיק בהם, ולכן אין מוציאים מידו ולא משום תפוס לשון אחרון. ועל כן, גם אם יהפוך את לשונו ויאמר שאה בסלע קור ב-30, הדין יהיה שראשון ראשון קנה. אם כן מבואר בגמרא שהטעם במרחץ ובמחירת תבואה הוא משום שהוא תפוס. ולכאורה קשה, הרי כל התפיסה מועילה, רק מחמת שיש לו מיגו שהיה טוען שהדבר שלו, ואם כן באופן שהזכיר לו את המרחץ בעידים, או שמחר לו את קור התבואה בפני עידים, דאין לו מיגו, מדוע מועילה תפיסתו? ועוד, דאף אם אין עידים, מכל מקום לא שייך כאן מיגו, שהרי יש ספק במשמעות לשונו, והרי זה כטוען טענת שווא, ולא שייך מיגו, בטענת שמה, שהרי מיגו מוכיח שהוא אומר אמת, וכאן החשש אינו שמשקר, אלא יש ספק בדין, איזה לשון תופסים. תרץ הריטב"א שכאן מועילה תפיסתו כיוון שהיא תפיסה ברשות הבעלים, שהמוכר עצמו מדד לו את התבואה וכן הניח לו לגור בבית עד עכשיו, ולכן מועילה תפיסתו לעניין זה שלא נוציא עכשיו מידו כלום. עכשיו מבררת הגמרא את דעת רב להלכה בנידון הזה. אמר רב הונא, אמרי בי רב, אמרו בבית מדרשו של רב, במסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד א' מבואר שכל מקום שנאמר אמרי בי רב הכוונה לתלמידו של רב. וזה רב אמנונה. נמצא שהביאור כאן הוא שרב אונה הביא בשם רב אמנונה שאמר בשם רב. ותוספות במסכת יבמות דף פ"ג עמוד ב', דיבור המתחיל אמרי, אומרים שהיו שני רב אמנונה. וכאן אין זה רב אמנונה שהיה תלמידו של רב אונה, שהרי לא מסתבר שרב אונה הביא שמוע בשם תלמידו, אלא זה רב אונה שהיה תלמידו של רב. ותוספות מביאים שרבנו תם חולק על הרשב"ם וסובר שכוונת הגמרא בסנהדרין היא שאמרי בי רב הכוונה לרב אונה. וממילא כאן יש לגרוס אמר רב אמנונה אמרי בי רב. אם כן, אמר רב אמנונה או אמר רב אונה אמרי בי רב אמרו בבית מדרשו של רב, אדם ששואל את חברו בחמת תמכור לי חפץ זה, ואמר לו באיסטרה בסלע מדינה ששוויו 96 פירוטות. ונסביר, הגמרא במסכת קידושין בדף י"ב עמוד א' אומרת את שווי המטבעות בזמן חזל, והפירוט הוא כזה: דינר שווה 600 כסף, מאה שווה שני פונדיונים, פונדיון שני איסרים, איסר שני מוסמסים, מסמס שני קונטרון קנין, קונטרנק שתי פרוטות נחושת, ואיסטרה הוא סלע מדינה ששוויו חצי דינר, להבדיל מסלע צורי ששוויו 4 דינרים. נמצא שבכל איסר יש 8 פרוטות, ובחצי דינר יש 3 מאות שהם 6 פונדיונים, ושוויים 12 איסרים. אם נכפיל 12 איסרים ב-8 פרוטות שיש בכל איסר, הרי הם 96 פרוטות. אז אדם ששואל את חברו בחמת תמכור לי חפץ זה, והוא אמר לו בסלע מדינה, באיסטרה, ששוויו 96 פרוטות, ובתוך כדי דיבור הוסיף ואמר 100 מאי, 100 פרוטות נחושת, ונמצא שאמר שתי לשונות הסותרות זו את זו, אם יתרצו שניהם במקח זה, צריך הלוקח לשלם למוכר 100 מאי, כיוון שתופסים את הלשון האחרון שרצה 100 פרוטות, וגם הוא הדין באופן הפוך. שאמר לו שמוכר לו בעבור 100 מאי, ובתוך כדי דיבור אמר שאם קרן לו באיסטרה, עליו לשלם רק איסטרה שזה 96 פרוטות, שזו הלשון האחרונה שאמר. שואלת הגמרא מאי כמה שמלן, מה בא רב ללמדנו בדין זה? לכאורה כוונתו לפסוק כבן אנס שאומרים, תפוס לשון אחרון ולכן משלם כמו שסיים דבריו. ואם כן קשה, האמרה רב חד הזימנה, הרי רב כבר אמר את הדין הזה פעם אחת. דאמר רב לגבי המשנה במסכת בבא מציעא דף קוף ב' עמוד ב', הזכיר אדם מרחץ לחברו ב-12 זהובים לשנה ודינר זהב לחודש, ונתעברה השנה נוסף חודש לשנה. אמרו רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי שיחלקו המזכיר והסוחר את חודש העיבור. דהיינו שהסוחר ישלם חצי חודש שכר דירה. שהרי לפי הלשון 12 זהובים לשנה אין הסוחר צריך להוסיף דינר עבור חודש העיבור, ואילו לפי הלשון דינר זהב לחודש עליו לשלם דינר על חודש העיבור. ורב אמר יבאי התם, אם הייתי שם כשבא המעשה לפניהם, הווה יהבין הכולי למזכיר. הייתי נותן את שכר כל החודש למזכיר, כיוון שהלשון האחרונה הייתה דינר זהב לחודש. מלשון זו משמע שצריך לשלם דינר זהב על כל חודש וחודש, ובכלל זה על חודש העיבור. דהיינו, כיוון שתופסים את הלשון האחרונה, לכן מחייבים את הסוחר לשלם עוד דינר. ומדוע הוא צריך רב לומר את הדין הזה פעם נוספת לגבי איסטרה מאה מאי? ולפני תירוץ הגמרא נשאל לכאורה איך חולק רב על משנה מפורשת במסכת בבא מציעא שכתוב בה יחלוקו. מתרצים הרמב"ן ותוספות הראש, כך גם משמע מהרשב"ם, שרב סובר כבן אנס שתפוס לשון אחרון. והוסיף הרמב"ן שרב נחמן שחולק וסובר שיש ספק אם תופסים לשון ראשון או אחרון, ובכל אופן המזכיר נחשב מוחזק אפילו באופן של לשון אחרון היא 12 זהובים לשנה, הוא יעמיד את המשנה שכתוב יחלוקו שהיא לפי סומכוס שסובר ממון המוטל בספק חולקין. ורבנן חולקים עליו וסוברים שכיוון שיש ספק בדבר המוציא מחברו עליו הראיה. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה מדוע רב היה צריך להשמיע פעם נוספת את הדין של תפוס לשון אחרון, הרי הוא כבר השמיע זאת לגבי אדם שהזכיר מרחץ לחברו. מתרצת הגמרא, היא התמראה ולא התמראה, אבי אמינה מאדר כאדר בי. רב היה צריך ללמדנו באופן של מאה מאי איסטרה שתפוס לשון אחרון, אף שכבר השמיענו כך לגבי סוחר בית מחברו לשנה. כי אחא, מהו דתימה? הייתי יכול לומר שהטעם שנותן כולו למזכיר הוא כיוון שבדבריו האחרונים שאמר דינר לחודש, ולא התכוון לחזור בו ממה שאמר 12 זהובים לשנה, אלא פירוש שכמפרש, הוא מפרש את דבריו הראשונים, שאין כוונתו ל-12 זהובים גם בשנה מעוברת, אלא רק בשנה פשוטה, לפי חשבון של דינר בכל חודש. ומכיוון שיש אפשרות לומר שאינו חוזר בו אלא מפרש את דבריו, עדיף לפרש כך את דבריו. אבל באיסטרה מהמאי שוודאי חזר בו, והרי זה כמו שיאמר לו 96 פרוטות, 100 פרוטות, אז יסבור רב שלא הולכים אחר לשון אחרון, אלא הלכה כחכמים שהולכים אחרי המוחזק. כמה שמלן לכך השמיענו רב גם לגבי 100 מאי איסטרה, שהוא סובר, תפוס לשון אחרון. שאלת השאלה, מדוע אם כן רב לא אמר רק את הדין האחרון של איסטרה, 100 מאי שתפוס לשון אחרון, ונדע מזה שכל שכן במעשה של מרחץ שהדין הוא תפוס לשון אחרון. אז הרשב"ם כותב שתחילה אמר רב את הדין של מרחץ ורק אחר כך אמר את הדין של איסטרה מאה מאי לחדש את טעמו ומשום תפוס לשון אחרון. אבל הרן פירש שעדיין היינו מפרשים שגם תפוס לשון אחרון במזכיר מרחץ, הכוונה לפרש את דבריו שיצטרך לשלם לו דינר בסוף כל חודש, ולא שישלם לו דינר נוסף על חודש העיבור. לכן הוא צריך רב לפרש את דעתו בכל אופן. ותוספות במסכת בבא מציעא דף קב עמוד ב', דיבור המתחיל הווה אמינא, יקשו שלפי הרשב"ם נמצא שפירוש כמפרש שכתוב בתחילת הסוגיה בדף קופי עמוד א' אצלנו, אין פירושו שווה לפירוש כמפרש הנאמר כאן. כי לעיל הכוונה שהעיקר כלשון ראשון וכולו לסוחר, ולשון אחרון מפרש את הראשון, ואילו כאן הכוונה שהלשון הראשון מפרש את האחרון וכולו למזכיר. ותוספות בדיבור המתחול פירוש שהם מביאים את פירוש רי, וכך גם מפרש הרי מיגש, שאכן פרשו כאן כמו תחילת הסוגיה, שלא יכולנו ללמוד מאיסטרה למזכיר. שחודש היוד ג' כולו למזכיר משום תפוס לשון אחרון, כיוון שהיינו אומרים, במזכיר פירוש שכמפרש, שבדבריו האחרונים הוא מפרש את דבריו הראשונים, דהיינו, שכוונתו לקבל בסוף כל חודש דינר ולא 12 דינר בסוף השנה. אבל אין כוונתו דינר על כל חודש ולרבות את חודש העיבור. לכן הוא צריך רב לומר לגבי המזכיר, שחודש העיבור כולו למזכיר כיוון שתופסים את הלשון האחרון. רש"י במסכת בבא מציעא בדף קוף ב' עמוד ב' פירש שהכוונה בפירוש שכמפרש, אינה על מרחץ, אלא על איסטרה. שאם רב היה אומר רק את הדין של איסטרה מהמאי, היינו מפרשים שהטעם אינו בגלל תפוס לשון אחרון, אלא שמפרש דבריו כשאומר איסטרה מהמאי, שרוצה סלע גדול ששווה 100 פרוטות, וכשאומר 100 מאי איסטרה, כוונתו לומר 100 פרוטות רעות שאינן שוות אל הסלע. ממילא לא היינו יכולים ללמוד את הדין של מרחץ מכאן. אם כן, לסיכום, שלושה דינים נאמרו בסוגייתנו בעניין תפוס לשון ראשון או אחרון. א', משנתנו, המוכר קרקע ואמר מידה בחבל, הן חסר, הן יתר. ב' המשנה במסכת בבא מציעא בדף קוף ב' לגבי מרחץ, שאמר המזכיר 12 זהובים לשנה דינר זהב לחודש. ג' דינם של רב ושמואל במוכר לחברו תבואה, ואמר קור ב-30 שאה בסלע. לדעת בן הנס לעולם הולכים אחר לשון אחרון. חכמים חולקים עליו המשנה במסכת בבא מציעא ואומרים יחלוקו. דעת רב שהלכה כבן הנס, ולכן בכל שלוש המקרים תפוס לשון אחרון. והוסיף רב אמנונה בשמו שגם לגבי איסטר המאמעי הלך אחר לשון אחרון. ולדעת שמואל יש להסתפק אם תפוס לשון ראשון או אחרון, ומחמת הספק בכל שלוש המקרים אין מוציאים מיד התפוס. ולדעתו של שמואל אין חילוק איזו לשון נאמרה בתחילה ואיזו לשון נאמרה בסוף. ולכן במרחץ ההלכה שיחלוקו כחכמים, ומדובר שבאו באמצע החודש שכל אחד מוחזק בשכר חצי חודש, ומטעם זה גם בקור ב-30 שאה בסלע, אין מוציאים מיד הלוקח את השאים שכבר משך מחמת הספק. אילו במשנתנו לגבי מידה בחבל, כיוון שהמוכר הוא המוחזק בקרקע, לעולם יש ללכת אחר הלשון המפחיתה בכוחו של הלוקח. ודעת רב נחמן במסכת בבא מציעא בדף קוף ב' כשמואל, שיש ספק אם תפוס לשון אחרון או ראשון, אלא שלגבי מרחץ הוא סובר שהמזכיר מוחזק במרחץ, גם כשבאו באמצע או בסוף החודש, ולכן לעולם כולו, כל החודש הזה, מגיע למזכיר. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף וב עמוד א'. שנינו במשנה לאל בדף קוף ג' עמוד ב', שהמוכר לחברו בית קור אפר, מידה בהבל, אפילו אם פיחת או הוסיף כלשהו עליו להחזיר. ואם אמר לו הן חסר הן יתר, שיעור החזרת המקח הוא בטעות של רובע קו לסאה. במשנה שלפנינו בדף קוף וב, התבאר הדין באופן שהראו את סימני וגבולות השדה. וכך אומרת המשנה בדף קוף וב, האומר לחברו בית קור אפר אני מוכר לך, בסימניו ובמיצריו, בתוך הסימנים והגבולות הללו שאתה רואה, אם אותיר או חיסר בשדה פחות משטות, פחות משישית מבית קור, הגיעו, קיבל הלוקח את הקרקע כמות שהיא ואינו יכול לטובעו שיוסיף לו קרקע. אבל אם חיסר יותר משישית, כגון רבע בית קור או חמישית, עד שטות ינקה, יחסיר הלוקח מהמעות שעליו לשלם למוכר כפי הערך שחיסר. ואם הוסיף לו המוכר קרקע יותר משישית, יחזיר הלוקח את מה שהוסיף בקרקע. ואף כשהמוכר אמר לו, בית קור אפר, הן חסר, הן יתר, שיעור הטעות הוא ברוב הקו לסאה, שהוא שיעור קטן ביותר של 1 מתוך 24, כי בסאה יש 6 קבין, והפחתה או הוספה של רבע קו לסאה היא 1 מתוך 24. בכל מקום כאן שיעור הטעות גדול יותר, עד שישית. כיוון שכשאמר לו בסימניו ובמיצריו, היינו כפי שהוא רואה הוא בעיניו. והרי זה כאומר בפירוש שהוא מוכר לו שדה זו כמות שהיא, בין קטנה ובין גדולה. אבל בהפרש של שישית צריך להחזיר, כיוון שמכל מקום אמר לשון של בית קור, ויש צורך שיהיה שיעור קרוב לבית קור. ואין הטעם משום הונאה, כי הרי אין הונאה לקרקעות, כאמור במסכת בבא מציעא דף קח עמוד א'. אלא זהו השיעור ששיערו חכמים, שעד שיעור זה אדם אוכל, כשאומר בסימניו ובמיצריו. אבל יותר מכך, אינו מוכל. זוהי המשנה שלנו בדף קו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבאר במשנה הדין באופן שחיסר המוכר ללוקח פחות משישית, או אוסיף יותר משישית. דנה עכשיו הגמרא באופן שאותיר או חיסר שישית מדויקת. איתמר שנו בני הישיבה, רבו נאמר, אם מה שחיסר או אותיר היה בדיוק שטות, היה בדיוק שישית, דינו כמו באופן שההפרש הוא פחות משטות והגיעו, המקח קיים. רב יהודה אמר, אם חיסר או אותיר שטות, דינו כמו ביותר משטות, שאם חיסר המוכר צריך להשלים, ואם הוסיף צריך הלוקח להחזיר. ומה שלא נאמר הדין במשנה לגבי שטות בדיוק, מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, אחי גר סינן, שלפי רב יהודה יש לומר, שאם היה כתוב שטות ינקה, היינו אומרים שביותר משטות מתבטא לגמרי המקח. ולרבונה יש לומר, שהמשנה העדיפה לכתוב פחות משטות הגיעו ולא שטות הגיעו, כדי לתת טעם שכמו שבפחות משטות פשוט שהגיעו והלוקח מוכל, כך גם בשטות הגיעו והמקח קיים. והאר את הגמרא איך כל המורה ביאר את המשנה לפי שיטתו. רב הונא אמר שטות כפחות משטות, ואף שבמשנה נאמר פחות משטות הגיעו, אין לדייק מכאן שבשטות עצמה ינקה, יצטרך להוסיף עם חיסר, ויצטרך לשלם אם קיבל יותר. אלא אחי כאמר, כך כוונת התנא. אם חיסר פחות משטות וגם שטות בכלל זה, הגיעו ללוקח כמות שהוא. ורק אם חיסר יותר משטות ינקה, יפחית הלוקח מהמחיר שסיכמו בתחילה. והיינו, כיוון שמשמעות הלשון עד שטות ינקה, היינו לא עד בכלל, ורק אם חיסר יותר משטות ינקה. ורב יהודה אמר שטות כיותר משטות, ולדבריו אחיקה אמר, כך אומר התנא במשנה. רק אם חיסר פחות משטות, הדין שהגיעו. אבל אם חיסר יותר מכך, כגון רבע או חמישית עד שטות, וגם שטות בכלל זה, ינקה. כיוון שמשמעות הלשון במשנה עד שטות ינקה, היינו עד בכלל. מקשה הגמרה על רבונה מברייתא. מי טבעי, שנינו בתוספתא, המוכר לחברו בית קור בסימניו ובמיצריו, כמו האופן המבואר במשנה, אם פיחת שטות או תיר שטות, הרי דינו הוא כמו בשום הדיינין. מה זה שום הדיינין? דיינים שמכרו את נכסי היתומים לצורך מזונות האישה והבנות וטעו בשומת הנכסים, הדין הוא שהגיעו ואין המחירה מתבטלת. והרי שום הדיינים, דדעת חכמים, במסכת כתובות בדף צדיתת עמוד ב' שדין שטות, כי יותר משטות הוא, ושומתם בתהילה. הבינה הגמרא שהתוספת הסוברת כדעת חכמים, וכיוון שהיא דימתה את דין המוכר בסימניו ובמיצריו לשומת הדיינים, נמצא שאף לגבי המוכר בסימניו ובמיצריו הדינו, ששטות כיותר משטות שינקה, וזה לא כדברי רבונה שאמר שבשטות בדיוק הדינו שהגיעו, שהמקח קיים ויש מחילה. תרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, יוכל רבונה לתרץ ולומר לך, ולטעמך וכי לשיטת רב יהודה לא קשה מהברייתא הזו, והרי הגיעו קטני. מבואר בברייתא שאם מחר בסימניו ובמיצריו ופיחת או אותיר שטות, הגיעו ואינו חוזר. ואילו בשום הדיינים סוברים חכמים שבשטות בדיוק שומתם בתהילה. ואם כן על כורחה הברייתא הזו אינה כשיטת חכמים, אלא כרבן שמעון בן גמליאל, שאף בטעות של שטות המחר קיים. ואם כן אדרה במוכח מהברייתא כדברי רבונה, שהמוכר בסימניו ובמיצריו ופיחת או אותיר שטות בדיוק, דינו כפחות משטות והגיעו, וקשה מהברייתא על רב יהודה אומר שדין שטות כיותר משטות ויחזיר. מיישבת הגמרא את הברייתא לדעת רב יהודה, לעולם דין שטות בדיוק וכיותר משטות. מה שהשוותה הברייתא את דינו לשום היתומים, אין זה לכל דיניו אלא בדבר אחד בלבד. בדבר אחד בלבד דינו כשום הדיינין, ובדבר אחד לא יהיה דינו כשום הדיינין. הדבר שדינו כשום הדיינין הוא לגבי הדין כשטעו בשטות, שבשניהם אין זו מחילה. והדבר שהדין הוא לא כשום הדיינין, דאילו אתם שם בשום הדיינין כשהתבררה טעות בטל המקח לגמרי, ואילו אחה בטעות של מוכר ולוקח, הדין שהגיעו אין המחר בטל, אלא רק מחזיר את ההונאה. נמצא שלדעתו מה שנאמר בברייתא הגיעו, אין ביורו כמו הגיעו שנאמר אצלנו במשנה. שהרי במשנה ביורו של המילה הגיעו, שהמקח קיים, כמו שהוא ואינו מחזיר כלום. אילו בברייתא, הדין הגיעו זה כפי שנאמר במשנה, עד שטות ינקה. והברייתא באה לחדש שהגם שהם דומים בכך שבשניהם אין מחילה בשטות, מכל מקום אין ביניהם חילוק בדין. כיוון שבידין שטעו צריכים להחזיר את הטעות. אבל כאן ששניהם רוצים את המחירה, אין עליהם אלא להחזיר את העונה, אבל המחר נשאר. אם כן יוצא לסיכום, לרבונה, כשום הדיינים הגיעו, הכוונה כשיטת רבן שמעון בן גמליאל, ובין בדיינים ובין במוכר, המקח קיים בטעות של שטות. ולרב יהודה, כשום הדיינים הכוונה, שדין מוכר כדין שום הדיינים, שאין בהם מחילה בטעות שטות. והגיעו הכוונה, שמכל מקום במוכר המקח קיים, ולעניין הזה, זה לא כשום הדיינים. אז לפי פירושו של הרשב"ם, דברי הגמרא כשום הדיינים ולא כשום הדיינים אינם ביור לדעת רב אונה, אלא לרב יהודה. ולא גורסים את המילה אלא בתחילת תשובת הגמרא. אבל הרשב"ם מביא שיש שגורסים אלא כשום הדיינים ולא כשום הדיינים. וכל זה ליישב את שיטת רב אונה, שהרי כתוב בברייתא כשום הדיינים. וכאן גם כן צריך הדין להיות ינקה. אז מדוע נאמר בברייתא הגיעו, על כוחך שאמור בתוספתא כשום הדיינים, אין הכוונה לכל עניין, אלא רק לגבי שיעור הטעות שהוא בשטות. אבל הדין שונה מאשר שום הדיינים, ששם הדין שבשישית ממש המקח בטל, ואילו כאן הגיעו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחי גרסינן, שלפי המפרשים שהתירוץ הוא לפי רבונה, מכל מקום רב יהודה יבאר את הברייתא שמה שכתוב כשום הדיינים הגיעו, הכוונה היא עם פיחת או תירת שישית, הדין שהגיעו כשם שבשום הדיינים הגיעו באופן זה. ואומנם בשום הדיינים גם בשישית הגיעו, אבל הברייתא לא דיברה בדין שישית, אלא פחות משישית, ואכן בשישית עצמה יהיה נקה. ויהיה הגמרא מעשה שנלמד ממנו שיש אופנים שאף ביותר משטות הגיעו. רב פאפה זוון ארה מהאוג עברה, רב פאפה קנה קרקע מאדם אחד, אמר לו המוכר קרקע זו שאני מוכר לך, שאילו הן סימניה וגבולותיה, אביה 20 גריבי משחי, 20 סעים מידתה, ולפי האמת לא אביה אלא 15, לא הייתה אלא 15 סעים. עתה בר אף פאפה לקמי דאביי לברר את הדין, אמר לאביי, סברת וקבילת. כיוון שידעת שזו גודלה, הרי קיבלת על דעת כן. שאל רב פאפה ואתנן, הרי שנינו במשנתנו שאם חיסר פחות משטות הדין הוא שהגיעו, אבל ביותר משטות כגון רבע או חמישית, עד שטות הדין שינקה, ואם כן, כאן שהטעות היא בשיעור רבע מכלל המחירה, ודאי הדין שינקה. השיב לו אביי, הדין שלמדנו במשנה, אני מילי איך דלוקים לבגבה. זהו דווקא כשאין הלוקח מכיר את הקרקע, אבל איך דקים לבגבה? באופן שמכיר את הקרקע ויודע שהיא חסירה, סבר וקביל. קיבל אותה בכל אופן, ואפילו עם חסרונה הוא יותר משטות. שאל אותו רב פאפה, והה והרי, 20 גריבי אמר לי, שהוא מוכר לי, ומסתבר שלא ידע בעצמו כמה הוא שיעור הקרקע, וכוונתו הייתה שמחסר מהשיעור, ישלים לי ממקום אחר, או שינקה לי מן המעות. אמר לי אביי, כוונת המוכר רק הייתה לומר לך, שווח קרקעו דעדיפה כ-20, שחשובה היא ועושה פירות כמו שדה, בשיעור של 20 סאה. אומר היד רמה שדין זהו דווקא אם אכן שווה קרקע כמו 20 סאין, שאם לא כן הרי זה מקח טעות. הביאה הגמרא ברייתא בעניין אחים החולקים ירושה ביניהם על ידי גורל. והעניין הזה הובא כאן משום שהגמרא לקמן תדון באחים שחלקו והגיע לאחר מכן אח נוסף שלא השתתף בחלוקה, שלשמואל הדין שייתן לו כל אחד מחלקו ואין חולקין חלוקה חדשה. וזה דומה לדין שבמשנתנו שכאשר יש טעות יותר משטות, אין המקח בטל אלא יש להחזיר את ההפרש. אגב זה הביאה הגמרא בתחילה את הברייתא שאחים זוכין בחלקם על ידי גורל שעליה נחלקו לקמן רב ושמואל. כך מסביר הרשב"א. אומרת הגמרא תניא, נאמר בברייתא רבי יוסי אומר האחים שחלקו, אחים והוא הדין שותפים, שהיו שותפים בנכסי האב שמת וחלקו את הירושה לחלקים שווים על מנת שיטילו לאחר מכן גורל, ויטול כל אחד מה שיעלה בגורלו, בחלקו, הדין הוא שכיוון שעלה גורל לאחד מהן, קנו כולם. העלה אחד מהאחים את חלקו בגורל והוברר מה חלקו, קנו כולם, דהיינו זה שהעלה כבר חלקו בגורל זכה לגמרי ואינו יכול לחזור בו. ולגבי השאר, אם יש רק עוד אח אחד, ודאי שזכה אפוא לגמרי, שהרי אין עוד למי לחלק. אם יש עוד שני אחים, זכו בין שניהם בחלק שנשאר. לעניין שחלק זה שייך להם יחד, ואין האח הראשון יכול לחזור בו מהחלוקה. ומעטה רשאים הם לחלקו גם באופן אחר ובכל זמן שירצו. פירוש נוסף מביא הרי מיגש, שהסדר היה שחלקו את השדה בשווה ושמו את השבח שבין חלק יפה לחלק שאינו יפה והוסיפו בקרקע לחלק שאינו יפה וכתבו את אותם החלקים בפתקים ובללום ונתנו בקלפי ובא כל אחד מהם להכניס ידו וליטול מה שעלה בידו וחלקו וקנו כולם הכוונה שהחלקים שחלקו בתחילה נקבעו כבר כשהראשון העלה בגורל את חלקו ומעתיים יכולים אף האחרים לשנות את החלקים ביניהם. ועוד הוא מפרש שחלקו את כל החלקים ורשמו עליהם סימן א' ב' ג' וגדול האחים או אח אחר שהוסכם נוטל פתקו. הבאים אחריו זכו לפי הסדר שהוקבע מתחילה. ואומרת הגמרא מה הייתה, מה הטעם בזה ובאיזה קניין קנה אח הראשון שלא יוכל לחזור בו? הרי לא עלה הגורל לכולם שנאמר שהיה כאן בירור לכל אחד חלקו ואין לומר שעשו כל אחד קניין שאם כן מה החידוש? בשיבה הגמרא אמר רבי אלעזר דין זה הרי הוא כתחילת חלוקת ארץ ישראל. שכשבאו לארץ ישראל והיו צריכים לחלק את הארץ לכל אחד מהשבטים, חלקו זאת על ידי גורל, כנאמר בספר במדבר פרק חו פסוק נ"ה, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. ואם כן אפשר לומר וללמוד, מה תחילה כשם שבחלוקת הארץ זכו בגורל, אף כאן קנו בגורל והגורל הוא מעשה קניין. ולכאורה יש להקשות כיצד ניתן ללמוד מחלוקת ארץ ישראל, הרי שם נפל הגורל לכולם, ולא רק לאחד מהם, ואם כן, ייתכן ששם קנו מטעם בירור ולא מטעם קניין גורל, אז מניין שגורל עצמו הוא קניין? אז אולי אפשר לתרץ שיש לחלק, שרק כאשר הקרקע שלהם לפני כן ומוחזקים ביחדיו, כגון קרקע שירשו מאביהם או שותפים שחלקו, ואין צריך אלא בירור, ממילא כאשר נפל הגורל נעשה הבירור וזכו כל אחד בחלקו. בחלוקת ארץ ישראל לא היו עדיין מוחזקים בארץ, ומוכרח לומר שקנו בקניין גורל, ואם כן יש ללמוד משם, שהגורל עצמו הוא הקניין, ואף כאן האח שעלה לו הגורל קנה חלקו בקניין גורל ואינו יכול לחזור בו ולבטל חלוקתם. ובתוקף עניין הגורל נאמר בשו"ת גאוני קדמאי, ואין רשות לאדם מישראל לעבור על הגורל שאין הגורל אלא מפי שמיים, שנאמר על פי הגורל תחלק, ועובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות. עד כאן לשונו. שואלת עכשיו הגמרא, אימה להלן, כמו בחלוקת ארץ ישראל, לא נגמרה החלוקה אלא גם בקלפי, דהיינו בגורל וגם באורים ותומים, כמבואר לכמן בדף קוף חף ב' עמוד א' של עזר הכהן עמד עם אורים ותומים, היה לפניו קלפי עם 12 פתקים של שמות השבטים, וקלפי עם 12 פתקים של 12 חלקים בארץ ישראל. היה שואל באורים ותומים איזה חלק יעלה לכל שבט, ואחר כך מעלה בגורל את השבטים ונחלתם. וממילא נאמר אף כאן בחלוקת האחים יצטרכו לחלק גם בקלפי וגם באורים ותומים. בקלפי הכוונה ארגז קטן שמטילים לתוכו את הפתקאות של הגורל, וכל אחד נוטל פתקו מתוכו. משיבה הגמרא, אמר רב אשי, לעולם כאן קנה אח שעלה לו הגורל בקניין גורל, כפי שמצאנו בחלוקת הארץ. זאת אומרת שהגמרא לא חוזרת בה מהלימוד מחלוקת הארץ, אלא שבענייננו יש סברה שאין צורך באורים ותומים. מה שאין צריך גם אורים ותומים, כיוון שבאהו הנהדה קצייטה להדדי, כיוון שהם מסכימים שלא להישאר עוד שותפים והם נשמעים זה לזה לחלוק בגורל, ודאי שאינם רוצים שיהיה עוד עיכוב בדבר וגם ריומקנו להדדי. והרי הם גומרים בדעתם ומקנים לכל אחד בלב שלם משעה שיעלה לו הגורל, ולכן אין צריך כאן גם אורים ותומים. והרשב"א מבאר שאין זה הגדר הרגיל של באי הנאה שנאמר בכל מקום, שהכוונה שבעד ההנאה הוא גומר בדעתו להקנות, אלא הכוונה כאן שכיוון שהם מעוניינים בקניין, לכן אינם רוצים לעקבו ומקנים בלב שלם. ואז הוא קונה בקניין גורל. מוסיף הרשב"ם שמדובר בין במטלטלין ובין בקרקעות, וגם מטלטלין נקנים על ידי גורל, שהרי לא מצינו חילוק בזה. אילו הריטב"א מביא בשם רבו שדווקא קרקע קונה בגורל ולא מטלטלין, והטעם כיוון שההנאה הזו היא כמו כסף שקונה רק בקרקעות ולא במטלטלין. אבל כשגורל נעשה באורים ותומים, יש לו כוח להקנות גם בלא שגמרי ומקניה הדדי. דנה עכשיו הגמרא בשני אחים שחלקו ירושת אביהם, ובא להם אח ממדינת הים, ותובע את חלקו בירושה. איתמר נאמר בבית המדרש, שני אחים שחלקו קרקעות שנפלו להם ירושת אביהם, ולאחר שחלקו בא להם אח נוסף ממדינת הים, ובשעת החלוקה לא ידעו מקיומו של האח הזה. הוא תובע עכשיו את חלקו בירושה. נחלקו בזה רב ושמואל. רב אמר בטלה מחלוקת החלוקה שחלקו בתלה, וחוזרים וחולקים שוב לשלושה חלקים. ואף שלאל בדין של הברייתא גם רב מודה שכיוון שעלה הגורל לאחד קנו כולם, זה רק כאשר חלקו כראוי, אבל כאן הייתה החלוקה בטעות, אז דינו שחוזר. שמואל אמר, מקמצין, מקמצין לשון נטילה, ודוגמתו בחולין דפנו נמוד א', דהיינו, שכל אחד מהאחים נותן שליש מחלקו לאח שבא מבדינת הים, וכגון, שחלקו שש שדות ונטל כל אחד שלוש שדות, נותן כל אחד שדה אחת מחלקו לאח שבא ממדינת הים, ונמצא שלכל אחד ישנם שתי שדות. תוספות בדיבור מתחיל ושמואל מקשים, מדוע שלא יגיע חלקו גם בגורל כמותם, שהרי יכול לומר להם שהוא מחשיב את החלק שנותר אצלם בשווי יותר גדול מהחלק שהביאו לו, וכיצד יוכלו לקוף אותו לקבל בלי גורל? תרצים הרמב"ן והרשב"א שכיוון שהם כבר חלקו בדקדוק חלקים שווים, קם דינה, הדין קיים ויקבל מכל אחד את חלקו. עוד מקשים התוספות, כיצד קופים אותו ליטול בשני מקומות, ואכן הריטב"א כותב שגם לפירוש הרשב"ם, אין חולקים לו בכמה מקומות אלא במקום אחד, ולכן דקדק הרשב"ם להעמיד את הדין בשש שדות ולא בשלוש, שאינו צריך ליטול שני חצאים אלא שתי שדות שלימות. התוספות מפרשים, שוודאי עושים שוב חלוקה בגורל, אם היו שלוש שדות ונטל כל אחד שדה ומחצה, ואז הגיע האח ממדינת הים, אז סבר שמואל שעושים שוב גורל לכאן, ייפול חלקו של האח השלישי. יש פעמים שחלוקתם עומדת במקומה, וכגון, שעלתה בגורלו השדה שנטלו בה השניים לפני כן כל אחד חצייה, אז עכשיו נוטלה לעצמו. וחלוקתם שנטלו חוץ משדה זו כל אחד שדה, עומדת במקומה, ואין עושים שוב גורל גם על חלקיהם. ויש שחלוקתם משתנית קצת, כגון אם עלה בגורלו ליטול את השדה השלימה שנטל אחד מהם, נוטלה לעצמו. והשדה שחלקו ביניהם לפני כן עומדת בחלוקתה, ואת השדה הנוספת חולקים עכשיו ביניהם. וכך מפרשים התוספות הגמרא בסמוך בשניים שחלקו לשלושה חלקים בלי ידיעת השלישי, שאין אפשרות לחלוק בעל כורחו. ופירוש המילה מקמצין לפירוש הזה, שממעטים החלוקה בכל מה שאפשר. מקשה עכשיו רב על דעתו של רב מהלכה אחרת שאמר. אמר לי רב על רב נחמן, לרב דאמר שכשבא אח השלישי הדינו, שבטלה מחלוקת, אלמה מוכח שהוא סובר, הדרדינה, שכיוון שהחלוקה הייתה שלא מדעת השלישי, חוזר כל הדין וחלוקה שעשו לפני כן. אז אני שואל, אלא מעתה יצא לדבריך, שאני ביתלת הדקיימי, שלושה שותפים או שלושה אחים שנמצאים בעיר, ואז הול ביתרי מיני ופלוג, והלכו שני שותפים מתוך השלושה, וחלקו בגורל בבית דין את השותפות, בשלושה חלקים שווים בלי ידיעת השותף השלישי, החנמי דבט למחלוקת, האם גם בזה נאמר שכשיבוא השותף השלישי וירצה לבטל את החלוקה יוכל לבטלה? זה ודאי אינו, כי מכיוון שחלקו בבית דין, חלוקתם חלוקה, ואפילו בשני שותפים יכול אחד לחלוק בלי ידיעת חברו אם חלק בבית דין. מתרץ רב נחמן לרב האחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך שיש לומר ולהשוות בין הדברים? הרי אתם שם, בשניים שחלקו בלי ידיעת השותף השלישי, נחיתה הדעת הדבי תלתה מעיקרה. ירדו החולקים כבר מתחילה על דעת לחלק לשלושה חלקים, כמניין השותפים, ולא הפסיד השלישי כלום. שהרי, אף אם היה כאן, היה חולק בגורל שעשו. אבל אחר כאן, באחים שחלקו והגיע להם אך ממדינת הים, לא נחיתה הדעת הדבי תלתה מעיקרה. לא ירדו לחלוק את הירושה לשלושה חלקים. ונמצא שהחלוקה הייתה בטעות מפני שכל אחד נטל יותר מכפי חלקו. ועל כן סבר רב שהחלוקה מתבטלת. מקשה רב פאפה על שמואל מדבריו במקום אחר. אמר לרב פאפה לאביי, לשמואל דאמר, בשני אחים שחלקו ירושה ובא להם אח נוסף שמקמצין, דהיינו שחלוקתם קיימת וכל אחד נוטל מחלקו ונותן לאח השלישי, לממרה, האם בא הדבר לומר דקם דינה? שאומנם חלק מהחלוקה הקודמת בתילה, אבל מכל מקום לגבי השאר אומרים שנשאר ועומד הדין ואינו מתבטל, וזאת משום שכל הנוטל דבר שראוי לו ליטול, אלא שאלו נוטלו, בשיעור הראוי לו מועילה תפיסתו? כיצד ניתן לומר כך בדעת שמואל? והרב ושמואל דאמרי תרוויו, הרי רב ושמואל שניהם אמרו, לעיל בדף פיבב עמוד ב', וכן במסכת במה מציע בדף קוף ב' עמוד ב', אדם האומר לחברו, קור חיטים שהם 30 סעים, ב-30 סלעים אני מוכר לך, והתחיל למשוך את הסעים ורוצה אחד מהם לחזור, הדינו, שיכול לחזור בו אפילו שכבר משך 29 סעים ואוחזו בסעה האחרונה. והטעם, כי כל הקור נחשב כמחירה אחת וכל שלא משך את כולו ולא נגמרה המשיכה, עדיין לא היה קניין. אבל אם אמר לו קור ב-30 סלעים, סעה בסלע אני מוכר לך, לפי סוף דבריו יש כאן מחירה נפרדת לכל סעה וסעה. ולכן הדין שראשון ראשון כל סעה וסעה שמשך הלוקח קנה, ואינם יכולים לחזור. ואם סובר שמואל שקם דינה, מדוע אמר באופן הראשון שיכולים הם לחזור מהמחירה? והרי מכיוון שמגיע לו קור כפי מה שסיכמו בתחילה, והוא משך רק 29 סעים, נמצא שמשך מה שמגיע לו, אלא שלא בשיעור הראוי לו. וכשם שבחלוקת האחים אמר שמואל שזכו בחלקם, גם כאן היה צריך להיות הדין שלגבי מה שכבר משך, אינו יכול לחזור בעוד. ואילו הרי מגעש מסביר את שאלת הגמרא, שכיוון שלא עשה קניין בהכל, אין חלף לו חלק מהקניין, וזאת משום שהייתה דעתה מעיקרה שיחול רק אם יתקיים כל הקניין. ממילא כמו כן נאמר שכשחלקו האחים, הייתה דעתם דווקא לאופן החלוקה שסיכמו בתחילה לפני שבא האח. מתרץ הבא אל רב פאפה, אתם שם לגבי קור ב-30, הטעם שיכול לחזור הוא, משום דאבוד רבנן מילתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח. חכמים תיקנו דבר שיועיל גם למוכר וגם ללוקח, כיוון שלפעמים המוכר רוצה לחזור מהמקח, כגון אם יתייקרו החיטים, יכול לקבל יותר כסף עבורם, לפעמים הלוקח רוצה לחזור בו, כגון שהוזלו החיטים. וממילא שניהם רוצים שתהיה להם אפשרות לחזור כל עוד שלא נגמרה המשיכה של כל הקור. אבל כאן בקרקע, כיוון שרוצים הם לחלק את השותפות, ודאי שכל אחד רוצה שתחול החלוקה בהקדם ולא יהיו עוד שותפים. מפני שכדירא דבי שותפי לא חמימה ולא קרירא, כדירא של שותפים אינה חמה ואינה קרה, כלומר דבר השייך לשותפים אינו מטופל ונשמר כמו שצריך, מפני שכל אחד מטיל את האחריות של הטיפול על השותף השני. על כן סובר שמואל, שעל החלק בירושה שלא נטל לאח שבא ממדינת הים, קיימת החלוקה הראשונה. לאל בדף קובב עמוד ב' למדנו, שהאחים שחלקו ובא להם אח ממדינת הים, חולקים רב ושמואל עם בטלה חלוקתם. דנה עכשיו הגמרא, באחים שחלקו והגיע בעל חוב, שאביהם היה חייב לו חוב, וטרף מאחד את הקרקע. מי מפסיד? איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, שני אחים שחלקו את ירושת אביהם. והוא הדין לשלושה אחים, אלא שבפשטות הסוגיה מתפרשת באופן הזה. אם כן, שני אחים שחלקו את ירושת אביהם ובא בעל חוב שאביהם היה חייב לו כסף ותובע קרקע שמשועבדת לו בחובו, ונטל חלקו של אחד מהם בפיראון חובו, ותוסו דדיבור המתחיל ובא, מסביר שמדובר שאב עשה את הקרקע הפוטי, כי דהיינו שפיראון החוב יהיה מסעדה זו. ומחלקו של השני לא נטל כלום, יש בזה שלוש דעות. רב אמר בטלה מחלוקת, בתילה החלוקה הקודמת וחוזרים לחלוק בשווה מהחלק שנשאר. שמואל אמר, אח שנטלו ממנו את חלקו ויתר הפסיד ואינו יכול לתבוע כלום מאחיו. דעה שלישית, ורב אסי אמר, האח שנטלו ממנו את חלקו נוטל מאחיו רק רביע ממה שנשאר אצל האח, ואותו רביע נוטלו או בקרקע ורביע במעות, או נוטל את אותו רביע במעות כרצונו של הנותן. ואף על פי שלא כתוב כאן בגמרא או רביע במעות, אלא כתוב ורביע, מכל מקום התפרש או רביע. כך גם מצינו במשנה במסכת יבמות דפנו נמוד א', כך אומר הרשב"ם. מבארת הגמרא את טעמיהם של האמוראים. רב אמר בטלה מחלוקת טעמו, כיוון דקסבר הוא סובר שאחים שחלקו ירושת אביהם יורשינם. הרי הם נשארים כיורשים, כיוון שרב סובר יש ברירה, דהיינו, שהוברר הדבר שהחלק שהגיע לכל אחד לאחר החלוקה, הוא החלק שהיה ראוי לו מהשעה הראשונה, והחלוקה לא ביטלה את דינם כיורשים מאביהם. ומחמת כן, אותו דין שהיה עליהם קודם שחלקו לפרוע חוב אביהם, לא הסתלק מהם. רבינו גרשום והרשב"א מפרשים שיש דין על היורשים לפרוע את חוב אביהם. מבאר התז בחושן משפט סימן קוף עיני, שהכוונה שמלבד מה שיש שיעבוד נכסים על נכסי היורשים, יש גם חיוב הגוף שעומדים הם במקום אביהם לפרוע את חובו. ולכן כאן גם האח השני צריך לשלם את החוב. ולכן החוב מוטל על שניהם בשווה. ובטעם הדבר שחייבים היורשים לפרוע חוב אביהם ואם גבו מאחד נוטל מאחיו, הביאו המפרשים שני צדדים. או שיש חוב על היורשים לפרוע חוב אביהם, וכשאחד פרה עבור השני צריך השני לשלם לו, משום שפרה את חובו, או משום שמתחילה לא חלקו על דעת שיבוא בעל חוב ויגבה מאחד מהם, ולכן בטלה החלוקה. ואם נטל הבעל חוב את חלקו מאחד מהם, צריך השני לשלם לו את חלקו. ומה שצריך לתת לו דווקא קרקע ואינו יכול לסלקו במעות באותו חצי, כמו שלפי רבסי יכול לסלקו במעות, ובהר התוסות בדיבור מתחיל רב שהסברה הפשוטה היא שעליו להחזיר לאחיו בקרקע את מה שטרפו ממנו. אלא שלדעת רבסי, מחמת שיכול האח השני לפרוע לבעל חוב בממון, רשאי לפרוע גם לאחיו בממון, ורב חולק על הסברה הזו. ממשיכה הגמרא לבאר, ושמואל אמר, ויתר הפסיד, וטעמו משום דקסבר שמואל סובר שאחים שחלקו את ירושת אביהם לקוחות אבו. הרי הם כמו שכל אחד מחר את חלק חברו בתמורה שחברו ימכור לו את חלקו. וזה משום ששמואל סובר שאין ברירה, ולא אומרים שהוא עוברר שהחלק שהגיע אליו הוא החלק שכבר מתחילה היה שלו. וממילא כל אחד כאילו קנה את חלקו תמורת החלק שאחיו קיבל. וכל אח כלוקח שלו באחריות דמי, נחשב כמו שקנה בלי שהמוכר קיבל עליו אחריות לשלם לו אם יגבו ממנו את הקרקע. והיינו שהאחים אינם אחראים לשלם אחד לשני אם יגבו מהם את הקרקע. ולכן כשגבו מאחד מהם, הוא הפסיד את חלקו. ומה ההבדל בין זה למחירה באלמה? שהדין הוא שאף אם לא כתוב בשטר המחירה שהמוכר קיבל עליו אחריות אם יגבו ממנו את הקרקע, מכל מקום יש לו אחריות. מסביר הרשב"ם, כי רק במוכר אומרים כך, כי יש סברה שאדם לא זורק את כספו סתם, ועל דעת זה קנה את הקרקע. אבל כאן אומרים שבהנאה זו שהוא לא מקבל אחריות על חלק אחיו, הרי הוא גם מוותר לאחיו שלא יקבל אחריות על חלקו. היד רמה מסביר ששמואל לשיטתו במסכת בבא מציעא דף י"ד עמוד א', שאחריות לאו טעות סופרי. ואם לא נכתב במפורש בשטר שיש אחריות, אז לאח אין אחריות. ממשיכה הגמרא לבאר, ורבסי שאמר שנוטל רק רבע מקרקע של אחיו או את שוויה, טעמו הוא, כיוון דמספקלי, רבסי מסתפק האם יורשים אבו, האם אחים שחלקו דין יורשים יש להם וצריך לשלם לו חצי מהקרקע שלו כמו רב, היא לקוחות אבו, או שמה דין של לקוחות יש להם, וכלוקח שלו באחריות ואינו צריך לשלם לו כלום כשיטת שמואל, אילכך, לכן משום שיש ספק, ממון המוטל בספק חולקים, והדין הוא שנוטל מאחיו רביע מחלקו בקרקע ורביע במעות, או שיקבל את הרבע במעות. משום שאומר לו אחיו, אילו היה בעל חוב בא לגבות ממני, הייתי מסלקו במעות, ועל כן אינו מחויב לתת קרקע בפיראון החוב. ומביא הגמרא את פסק ההלכה בסוגיות הללו, אמר רב פאפא הלכתא בכל הנשמעיתתא, ההלכה בכל אילו השמועות, כלומר בשני אחים שחלקו ובא אח נוסף ממדינת הים, או באופן שבא בעל חוב וגבה חלקו של אחד מהם, שמקמצין איתו אחד מחלקו והתננו לשני. והיינו, שלגבי בא להם אח ממדינת הים, הלכה כשמואל שלא בטלה מחלוקת, אלא כל אחד ייתן מחלקו לאח שהגיע, ולגבי בעל חוב, יקמץ האח השני מחלקו לתת לאחיו שנטל ממנו הבעל חוב. וזהו מעין דעתו של רב, אלא שלדעת רב בטלה החלוקה לגמרי, ולדעת רב פאפה לא בטלה, אלא ייתן האח שלא טרפו ממנו לאחיו מחלקו מאיזה קרקע שירצה, והשאר נשאר ברשות עוקב החלוקה הראשונה. המאמר אמר, ההלכה היא בטלה מחלוקת, החלוקה בתהילה וחולקים מחדש בשווה כדעתו של רב בשני המקרים. ומסקנת הגמרא היא והלכת הבטלה מחלוקת כדעת המאמר. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף אי ממסכת בבא בתרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לבן הנס, האם תופסים לשון ראשון או אחרון? שאלה שנייה, מה סוברים חכמים שחולקים עליו? שאלה שלישית, לשמואל, מדוע בקור ב-30 שאה בסלע ראשון ראשון קנה? שאלה רביעית, בי"ב לשנה דינר לחודש, מה הדין לרבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי ומה טעמם לפי שיטת שמואל? שאלה חמישית, מה אמר רב שהדין בזה ומה טעמו? והשאלה האחרונה על דף קופי, לסובר שתפוס לשון אחרון, האם פשוט שכשאומר איסטרה מאה מאי, כוונתו למאה מאי? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון י' באייר תשע"ז, חפבב לעומר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קוף איי, ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י' באייר תשע"ז, זך לעומר, ונלמד את דף קוף וב, ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.